דיברנו על על הניסים, אני רוצה להקדיש לזה עוד קצת, להמשיך את זה קצת. ראינו את דברי הרמב״ם שמביא את המדברים שתופסים שאין בכלל חוקי טבע, בעצם בכל רגע העסק מתהווה מחדש, ולכן המושג של נס קצת מתרוקן מתוכן. בעצם הכל ניסים, אפשר לומר. וכנגד דת הרמב״ם בעקבות חז"ל, הייתי הבאתי את המדרש גם, שתנאי תנאי הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית, שבעצם הניסים טבועים בטבע העולם כבר מבריאתו. גם זה מרוקן את המושג נס מתוכן, אבל הכיוון ההפוך. זאת אומרת, אצל הרמב״ם הכל זה טבע, ואצל המדברים הכל זה ניסים. ועדיין ההבחנה בין ניסים לבין טבע היא הבחנה שקצת התרוקנה מתוכן בשתי התפיסות האלה. היום אני רוצה להמשיך לקרוא את החלק הראשון של ההקדמה של המהר"ל, לאור הדברים שדיברתי בפעם הקודמת. אבל עוד הערה שאני אגיע אליה כנראה באחת הפעמים הבאות. אריק העיר אחרי השיעור הקודם שאני הבאתי את הרמב"ן בסוף פרשת בו, ושהרמב"ן אומר שאין לאדם חלק בתורת משה עד שידע שכל מקרינו אינם אלא ניסים. ואז זה בעצם אמרתי שזה נראה כמו התפיסה של המדברים נגד הרמב"ם. ובאמת ככה הרבה פעמים נוהגים ללמוד את הרמב"ן הזה, שהרמב"ן לא מקבל את קיומם של חוקי טבע. אני זוכר שאפילו היה איזשהו מאמר, לא הספקתי אפילו לחפש אותו, אבל איזשהו מאמר בצוהר פעם מישהו כתב על שיטת הרמב"ן לגבי ניסים, ומי שמעוניין יוכל לחפש מתישהו, איפשהו זה היה בצוהר, והוא דן בזה כי במקומות אחרים רואים שהוא לא תופס כך. עכשיו, וכשמסתכלים באמת בדבריו בסוף פרשת בו, אז רואים, זה מה שאריק העיר לי אחרי השיעור הקודם, רואים שזה כנראה לא באמת מה שהוא מתכוון. זאת אומרת, המשפט הזה זה באמת משפט ידוע שלו, והוא משפט שלוקח את זה למקום מאוד קיצוני או מאוד חזק, אבל כשרואים את ההקשר, כנראה שהוא לא מתכוון לזה. הוא לא מתכוון לומר שאין חוקי טבע ושהכל ניסים. גם הטבע הרגיל הוא בעצם נס שנעשה בכל רגע מחדש, כמו התפיסה של המדברים שהרמב״ם מביא. מה שהוא מתכוון לומר זה קשור לנושא שבו נעסוק בהמשך, אז לכן אני משאיר אותו. הוא מתכוון לומר שמה שקורה לנו הוא לא בהכרח תוצאה של חוקי הטבע, אלא תוצאה של מעשינו. זאת אומרת, אם אנחנו עושים מצוות, אז הקדוש ברוך הוא גומל לנו. אם אנחנו עושים עבירות, אז הוא גומל לנו, ההפך. אבל מה שקורה לנו זה לא סתם איזשהו גורל עיוור, איזושהי תוצאה של ההתנהלות הטבעית של העולם, אלא הדברים תלויים במעשינו. יש משמעות למעשים שלנו, וזה מה שמתכוון שמקרינו אינם אלא ניסים. הכוונה, הם לא קוראים על פי חוקי הטבע, אלא הם קוראים על פי מעשינו. אבל אין הכוונה שאין חוקי טבע. יש חוקי טבע. רק מה שקורה לבני אדם הוא לא נקבע, או לא בהכרח נקבע על ידי חוקי הטבע, אלא גם על ידי מעשיהם. זה בעצם מה שהוא רוצה לומר, וזה כבר תפיסה שבאה על גבי השאלה מה זה נס. זאת אומרת, עכשיו צריך להבין, וזה לכן אני אומר, אני משאיר את זה לשלב הבא, אחרי שנברר קצת את המושג הזה של מה זה נס, ואיך זה קשור למעשיו של הקדוש ברוך הוא, ולחוקי הטבע וכדומה, נצטרך לחזור ולשאול מה בא להשיג הנס. והאם, מה באמת היחס בין ניסים גלויים, ניסים נסתרים? זאת אומרת, האם מה שקורה לנו הוא תוצאה של התנהלות העולם, או מה שקורה לנו הוא תוצאה של תגובה של הקדוש ברוך הוא למעשינו? אולי גם וגם. כל הדברים האלה הם סוגיות נוספות, ויש עוד כמה דברים בהקשר של ניסים, שיש עוד דברים מעניינים. הטיעון של דיוויד יום כנגד הניסים, וכל מיני דברים מן הסוג הזה, שאני אגיע אליהם בהמשך. עוד הערה אחרונה, רק אני מזכיר את מה שדיברנו בפעם הקודמת, שכאשר אנחנו מדברים על חוקי טבע, צריך להבחין בין שתי משמעויות של המושג הזה חוקי טבע. משמעות אחת זה, נגיד, נדבר עוד פעם על הגרביטציה, זאת הייתה הדוגמה גם שאני השתמשתי בה. אפשר לדבר על חוק הגרביטציה ואפשר לדבר על כוח הגרביטציה. חוק הגרביטציה פירושו שכל עצם בעל מסה שאני עוזב אותו נופל לכדור הארץ, או כל שני עצמים בעלי מסה מושכים זה את זה באופן כללי יותר. זה חוק הגרביטציה. כוח הגרביטציה זו טענה מעבר לטענה שיש חוק גרביטציה. יש פה טענה שיש קיימת איזושהי תופעה בעולם, איזשהו סוג של ישות או התנהלות בעולם, שגורמת להתרחשות הזאת לקרות. זאת אומרת, יש כוח שמושך את הדבר כלפי כדור הארץ ולכן הוא נופל. אפשר היה לומר את חוק הגרביטציה גם בלי זה. אפשר היה להגיד שחוק הגרביטציה פשוט מתאר את אוסף התופעות בעיקרון כללי, כל שני הדברים בעלי מסה, העובדה היא שהם נמשכים זה לזה. בלי להתחייב לזה שיש דבר כזה שנקרא כוח גרביטציה, שדואג למשיכה הזאת, שעושה את המשיכה הזאת, זאת עוד קביעה. אתה יודע? עכשיו, אם אני רואה את חוקי הטבע כאיזשהו תיאור של העובדות, של התופעות, לא מעבר לזה, אז בעצם אני מדבר על חוק גרביטציה, לא על כוח גרביטציה. לעומת זאת, אם אני רואה את חוקי הטבע כמבטאים או טוענים טענה על העולם, לא רק מארגנים את אוסף התופעות בצורה נוחה ויעילה לשימוש, כן, כמו שאפשר אולי לראות את חוקי הטבע, אלא הם טוענים טענה על העולם. כשאני אומר יש חוק גרביטציה, אני לא אומר, תראה, אני אספתי את אוסף התופעות האלה והרגנתי אותם בצורה כזאת, ומאוד נוח לראות אותם כך, או להשתמש בהם, או להסיק מהם מסקנות. אז בוא נאמץ את העובדה שאוסף התופעות האלה, דיברנו על הבריאות והשפל, על מסלולי הכוכבים, על משיכה של החפצים שנופלים לכדור הארץ, שכל אלה היו תופעות שלא נראו קשורות זו לזו עד ניוטון. וניוטון הגיע ופתאום אומר, חברים, כל זה זה בעצם ביטויים ספציפיים של חוק אחד כללי, חוק הגרביטציה. עכשיו, אפשר לראות את הצעד הזה של ניוטון כאיזשהו צעד אינטלקטואלי בלבד. זאת אומרת, אני מארגן אוסף של תופעות שלא היה קשר ביניהם, ועדיין אין קשר ביניהם. אבל אני יכול להסביר את כולם בתוך מסגרת מושגית אחת, ומאוד נוח לעשות את זה, כי יותר קל לטפל ככה בעולם התופעות כשהוא ממוין לפי נושאים, ואני מארגן אותם לפי קבוצות, אז אני יכול לנסות ולהבין את העולם באיזושהי צורה נוחה יותר. אבל אני לא באמת טוען שיש דבר כזה שנקרא כוח גרביטציה, שהוא באמת קיים והוא אחראי על כל התופעות האלה.
החוק פנטטור זה לא רק לארגן.
זה השאלה.
אתה רוצה לחזות מה יקרה בסיטואציה
אחרת? אוקיי, דיברנו על זה
שבאחת השנות ומכשירים.
שאני חושב שבאמת התפיסה הזאת, התפיסה הנומינליסטית או התפיסה הקונבנציונליסטית, שרואה את החוק כסוג של קונבנציה, איזשהו ארגון נוח של התופעות, אבל לא אמירה על העולם, באמת קשה לקבל אותה בגלל שהפרדיקציות לעתיד נראות חסרות כל בסיס. למה להניח שהסידור השרירותי שאני בחרתי בו אמור גם לנבא מה יקרה בתופעה שבה לא צפיתי? אין סיבה. אז לכן אני אומר, התפיסה הזאת היא תפיסה בעייתית, אבל זאת אחת התפיסות לגבי חוקי הטבע, תפיסה גם שהרבה פילוסופים מקבלים אותה. ותפיסה אחרת זאת התפיסה שרואה את חוק הטבע כטענה לעולם. אז כשאני אומר שיש חוק גרביטציה, אני בעצם אומר יש כוח כזה, אני לא רואה אותו בעיניים, אני רואה רק את התופעות. אבל אני אומר, התופעות האלה נגרמות כתוצאה מאיזשהו כוח שקיים בעולם. ואם זה כך, אז הגאות והשפל, מסלולי הכוכבים, המשיכה לכדור הארץ, הם כולם באמת שייכים לאותו תחום. זה לא שאני במקרה היה נוח לי לארגן אותם תחת מסגרת מושגית אחת, אלא באמת כולם תוצאה של אותו דבר, של אותו סוג של אובייקט או, 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 או צורת התנהלות, שזה כוח הגרביטציה. בסדר? ולמשל, אחת ההשלכות זה השאלה האם עכשיו אני אלך לחפש גרביטונים. מי שרואה את חוק הגרביטציה כאיזשהו תיאור סובייקטיבי נוח. מבנה הראש שלנו הוא כזה שאנחנו, נוח לנו לטפל בתופעות כשהן מחולקות באופן כזה. אז אין סיבה להניח שבאמת מה שאני קורא כוח הגרביטציה הוא באמת סוג של ישות. זו התשובה לדבר. אין באמת כוח גרביטציה, כי אני יודע שהעצמים נמשכים. נמשכים, אבל אני לא טוען ש... עכשיו, ברגע שאני אומר שאין כוח גרביטציה, אלא זה רק צורת דיבור, אין סיבה לחפש גרביטונים. גרביטונים זה החלקיקים שמוליכים את כוח הגרביטציה. אין סיבה שהם יהיו, הרי כוח הגרביטציה הוא פיקציה מושגית. הוא לא באמת טענה על העולם. כן? לעומת זאת, אם אני מבין שכשאני מדבר על חוק הגרביטציה, אני בעצם מניח שישנה תופעת טבע כזאת בעולם, שנקראת כוח גרביטציה, ויש לו המון השלכות בהרבה תחומים. אז אני אומר, יש כוח כזה, זו טענה על העולם, זה לא רק סתם צורת דיבור שלי. ברגע שזה כך, אז כמובן יש מקום לחפש את הגרביטונים, כי יכול להיות, זה תהיה בדיקה טובה, אם אני צודק, שיש כוח כזה או לא. אז לכן שתי התפיסות האלה של חוקי הטבע עומדות פה זו מול זו, נגיד הקונבנציונליסטית והאסנשליסטית, כן, המהותית, שרואה בחוק משהו מהותי, לא משהו שהוא קונבנציה בלבד. והיא בעצם עומדת מאחורי המחלוקת של הרמב״ם והמדברים. לכן דיברתי על זה בפעם הקודמת. כי המדברים בעצם גם הם מסכימים שהעולם מתנהל על פי דפוסים קבועים. אף אחד לא מתווכח, כולנו יודעים שהצמים כשאנחנו עוזבים אותם נופלים לכדור הארץ. אז מה פירוש האמירה הזאת שבכל דבר שקורה זה בעצם רק נס, אין חוקי טבע? הם מתכוונים לומר שהדבר הזה הוא לא תוצאה של כוח שהקדוש ברוך הוא ברא אותו ועכשיו הוא קיים ופועל פה בעולם. אלא יש פה סדירות, כי הקדוש ברוך הוא מפעיל את העולם באותה צורה כל הזמן. אבל אין פה איזשהו כוח שעושה את זה. אלא זה חוק שאנחנו מנסחים אותו עד הוק. כשהקדוש ברוך הוא מפעיל את העולם כל פעם באותה צורה, אנחנו קוראים לזה חוק טבע, כי זה קורה תמיד, משום מה הוא בוחר תמיד לעשות אותו דבר. לא שבאמת יש פה משהו שדואג לזה, שזה תמיד יהיה אותו דבר, כוח הגרביטציה.
אז גם את החוק, אז תרחיק את זה לחוק, גם את החוק הקדוש ברוך הוא
דאג. ברור, לא אמרתי שהתפיסה השנייה מוציאה את הקדוש ברוך הוא מהעניין. אבל מה שאמרתי זה שהמדברים, כשהם אומרים שאין חוקי טבע, לא מכחישים את העובדות שכולנו מכירים. שהטבע מתנהל בצורות די קבועות בסך הכל. הם לא מכחישים את זה, זה לא אנשים טיפשים. הם טוענים שהדפוס הקבוע הזה הוא לא תוצאה של כוח כלשהו, של משהו שבעולם שדואג לזה שזה יקרה. הקדוש ברוך הוא בכל רגע מחליט מחדש. רק הוא מחליט כל פעם אותו דבר, כמעט כל פעם אותו דבר. למעט המקרים שבהם הוא מחליט אחרת. וזה מה שאנחנו קוראים נס. אבל בשביל הנס לא צריך להניח שיש פה איזשהו כוח אחר שיתערב ונטרל את הכוח הרגיל. נגיד, או משהו כזה. אין כוח רגיל. עכשיו כל עכשיו החליטו אחרת מה שהחליטו קודם. זה הכל. אבל בכל רגע יש החלטה מחדש. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. כן, הבית הלוי כותב את זה, נדמה לי, בפרשת בראשית, על השבת. אז הבית הלוי אומר שבשבת התחדש העניין הזה, זה שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם בכל רגע מחדש, אבל עכשיו זה כבר נעשה בדפוס קבוע. הוא מייצג שם איזושהי תפיסה של המדברים בעצם בדברים שלו.
זה סולון בתדירות של התופעה?
מה?
זה סולון,
כן,
זה פונקציה של התדירות.
נכון, נכון.
זאת אומרת, אם היה כל שבוע קריאת ים סוף, גם את זה הייתי מכניס לחוק.
ברור. אגב, זה די נכון, סביר שזה היה מה שהיה קורה. אם כל שבוע היה קריאת ים סוף, אז אנחנו היינו מוצאים איזשהו חוק שדואג לזה. זה הרי לא גאות ושפל, קורית אחת ליום נגיד, אז מיד אנחנו מבינים, זה לא נס, משהו פה כנראה עושה את זה. אז מצאנו שהמשיכה של הירח עושה את זה. יש בזה משהו ברמה המתודולוגית. זאת אומרת, שאם משהו חוזר, אנחנו מחפשים מאחורי זה מה החוק שדואג לזה. השאלה האם באמת יש שם משהו מאחורי זה, או שזה רק צורה שלנו לארגן את התופעות. אז המדברים אומרים, זה רק צורה שלנו לארגן את התופעות, ואז בעצם הנס בסך הכל רק אומר, עכשיו לא עושים את מה שעשו תמיד. זה הכל, אבל זה, גם מה שעשו תמיד הוא נס. כל מקרינו אינם אלא ניסים. כן, זה המדברים. אז יש להם איזושהי תפיסה שחוקי הטבע הם חוקים קונבנציונליסטיים, לא אסנשליסטיים. זאת אומרת, הם קונבנציה. זאת אומרת, זה איזשהו סוג, אנחנו קוראים לזה חוק טבע, כי ההחלטות שהקדוש ברוך הוא מקבל בכל רגע ורגע הם אותן החלטות, או באותה צורה. לכן אנחנו קוראים לזה חוק טבע. בסדר? כן. לא, זה מה שאמרה, כן, אז עוד רגע, אני מגיע לזה. עכשיו, זה הצד של המדברים. הבאתי קצת את ה... דיברתי על ויטגנשטיין, נכון? שהוא אומר שבעצם בכל סט של תופעות אני יכול למצוא מאחוריו חוקיות. אין בעיה. זאת אומרת, כמעט בכל סט. יש סטים שאני אצטרך, החוקיות תהיה מורכבת כמו מספר התופעות. יש את השמות במתמטיקה לדברים האלה. ואז אין טעם בחוקיות. אבל ברמה העקרונית, כמעט בכל סט שיש לו איזשהן תכונות מאוד מינוריות, אני יכול למצוא איזושהי חוקיות שמסבירה אותם, את אוסף התופעות. בסדר? אז לכן אפשר לראות בחוק איזשהו הסבר אד הוקי כזה, שלא טוען טענה על העולם, לקח אוסף של תופעות, אם אני מוצא הסבר נוח, אז אני קורא לזה חוק טבע, זה הכל. בסדר? זה התפיסה של החוק, איזושהי סדירות שלא טוענת באמת טענה מהותית על העולם, אלא פשוט אני רואה שהקדוש ברוך הוא פועל כל הזמן אותו דבר, אני קורא לזה חוק טבע. ולעומת זאת תפיסתו של הרמב״ם נגד המדברים, זו תפיסה שאומרת שלהפך יש חוקי טבע שהם אלה שמוציאים לפועל את מה שקורה פה. זאת אומרת, כוחות, יש כוח גרביטציה, לא רק כוח גרביטציה. עכשיו, לפי התפיסה הזאת, אז הנס היה אמור להיות משהו שמקפיא את חוק הטבע. זאת אומרת, בעצם, מתעורר פה, נגיד, בקיעת ים סוף, הייתה צריכה איזשהו כוח שינטרל את הגרביטציה. כי באופן עקרוני, גרביטציה אמורה למשוך את המים למטה, לא לתת לים להיבקע. אז צריך להפעיל פה איזשהו כוח אחר שינטרל את כוח הגרביטציה, וזה המשמעות של נס. אבל הרמב״ם גם את זה לא אומר. הרמב״ם אומר שגם הכוח החדש ההוא הוא בעצם חלק מכוח הגרביטציה. הוא נטוע בתוך כוח הגרביטציה מבריאתו, שכאשר קורות נסיבות כאלה או אחרות, אז כוח הגרביטציה לא פועל. המשוואה שאנחנו מכירים לכוח הגרביטציה מתארת את הפעילות הרגולרית שלו, הסדירה שלו. אבל יש לו גם חריגות מדי פעם, וזה טבוע בו מבריאתו. לא שזה החלטה שמתקבלת באותו רגע. זה תנאי תנאי הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית, שעם ישראל יגיעו, אז הים ייבקע. בסדר? עכשיו, התפיסה הזאת בעצם גם כן, כמו שאמרתי קודם, מנטרלת את מושג הנס. כיוון שבעצם מה שהיא אומרת זה שחוק הטבע יותר מסובך ממה שחשבנו, אבל זה עדיין חוק הטבע עושה הכל. הוא יותר מסובך ממה שחשבנו. חשבנו שחוק הגרביטציה הוא פשוט, אז הוא לא פשוט. הוא גם פונקציה של הזמן. וכמו שאמרתי, זה לא לגמרי פונקציה של הזמן, זה פונקציה של נסיבות, יותר מאשר של הזמן. כי לא כפוי עלינו להגיע לים סוף ברגע נתון, או כל אירוע אחר שדורש הקפאה של חוק טבע. אלא זה תגובה לנסיבות שנוצרות. אבל אין בעיה עם זה, הקדוש ברוך הוא הכניס בתוך חוק הגרביטציה, כן, לפי התפיסה של הרמב״ם, הכניס לתוך חוק הגרביטציה את העניין הזה, שכאשר עם ישראל עומד על שפת הים ולא יודע מה, ומתפלל או צריך או רודפים אחריהם או מה שלא יהיה, כשזה יקרה ואם זה יקרה, אז חוק הגרביטציה מוקפא. זה טבוע בתוכו, בסדר? כך, זאת התפיסה בעצם.
מה?
אז אמרתי, לזה נגיע בהמשך, מה קורה בהתנהלות הרציפה. נגיע לזה בהמשך, זה הרמב"ן בעצם, לכן אמרתי שנגיע אליו אחר כך, כשנגמור את ההגדרה של הניסים בכלל.
למה זה לא מסתדר? מה הבעיה? זה מן הסתם יהיה בדיוק אותו עיקרון, לא?
לא, אז רגע, בואו נשאיר את זה, כי אני לא... בואו נשאיר את זה, אנחנו נגיע לזה אחרי שאני אגמור לברר את מושג הנס עצמו, אז נראה מה קורה בהתנהלות השוטפת. אז בעצם התפיסה שהרמב"ם מניח זו תפיסה של החוקים לא כקונבנציה, אלא יש באמת כוחות שמוציאים לפועל את החוקים האלה. עכשיו כמובן שהכוחות האלה הם כוחות יותר מורכבים ממה שאנחנו חושבים. אנחנו רגילים לתאר אותם בצורה פשוטה כי אנחנו מסתכלים על ההתנהלות הרגילה, אבל העובדה שיש ניסים מדי פעם רק אומרת שהמשוואה יותר מסובכת, היא פונקציה של הנסיבות, פונקציה יותר מסובכת של הנסיבות. זאת אומרת, אני מנסח את זה כך, כל גוף בעל מסה מושך גוף אחר בעל מסה, אלא אם כן עם ישראל נמצא לידו ומתפלל שזה לא יקרה. בסדר? לא משנה, זה גם חוק. זה גם, התפילה גם היא פרמטר. זאת אומרת, הפונקציה היא פונקציה של המסה והתפילה. בסדר? נקרא לזה כך. דיברנו לי קצת, אבל לא חשוב. זה העיקרון. ואגב, זה נקודה מעניינת, כי חז"ל באמת מתארים, כשהם מתארים, הבאתי את המדרש הזה בפעם הקודמת, אז אומרים שתנאי, תנאי הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית. מה זה תנאי? תנאי זה שאם יקרה כך, אז נעשה כך, או אז התוצאה היא כך, ואם לא יקרה כך, אז לא. זאת אומרת, התנאי לא אומר, זה בניגוד לתפיסה הפשוטה שאומרת, חוק הגרביטציה מראש הוקפא בתאריך מסוים, כשעם ישראל היו אמורים להגיע לקראת ים סוף. לא, זה תנאי. זאת אומרת, חוק הגרביטציה כל הזמן מלווה באיזשהו תנאי, שאם יש איזשהו נסיבות כאלה או אחרות שדורשות הקפאה, הוא יוקפא. ואם לא, אז לא. אז נדמה לי שאפילו הניסוח החזלי אומר שזה לא הקפאה לזמן קבוע מראש, אלא זאת התניה שתמיד מלווה כל חוק טבע, ולכן חוק הטבע הוא פשוט יותר מסובך. חוק הטבע בנוי בתור אם אז. הוא לא קובע מה תהיה התוצאה, אלא רק אם ככה אז התוצאה כך, ואם ככה אז התוצאה כך. חוק הטבע יותר מורכב.
יש משהו שזה לא נס? אם ככה, אז האם יש משהו שזה לא נס?
הפוך. לא. יש משהו שכן נס?
לא. זה שאין גרביטציה, זה שהמים לא שוטפים את העולם, זה שהמים מתועלים בתוך הים.
זה נס.
זה נס עם משוואה. וזה שאנחנו עושים עוד נס על ידי התפילה, זה נס של הנס.
בסדר.
ואם אני זורק גרעין באדמה, והשפש והגשם יוצא עץ, זה גם נס. אז אין דבר שהוא לא נס. התפילה שלי היא נס, הגרעין שנפל, המים שבתוך הטיול שבתוך הים זה נס. כל החוקים בעולם, כן, והחוקים של התפילות, כל דבר זה נס.
זאת סמנטיקה, זאת אומרת, אתה יכול לקרוא לזה נס אם אתה רוצה, זה לא משנה, זה לא מה שאנחנו קוראים נס. אנחנו לא קוראים נס לדבר שמתנהל על פי החוקים. נס זאת חריגה מהחוקים. ברגע זה מתנהל על פי החוקים, זה לא מה שנקרא בדרך כלל, אתה יכול לקרוא לו נס, זה סתם סמנטיקה. לא זה אנחנו קוראים נס בדרך כלל. כי אם אתה קורא לזה נס, אז אין שהוא לא נס, אז מה המשמעות של נס? נס הוא תמיד חריגה מהטבע. אבל אם הטבע בעצמו הוא נס, אז מה זה נס?
אתה אומר קרה לי נס,
אז אתה אומר שקרה משהו שהוא לא רגיל, כן. לכן אני אומר, אבל לא חשוב, לכן זה הצעד הבא שאני אומר, רק להשלים את הסיכום. ברור שהתמונה של הרמב״ם לא מוציאה את הקדוש ברוך הוא מהעניין. זאת אומרת, רק הקדוש ברוך הוא מחולל את כל מה שקורה בעולם באמצעות חוקי טבע שהוא קבע מראש. הוא לא מקבל החלטות בכל רגע מחדש להגיב לסיטואציה שנוצרה, אלא חוקי הטבע כבר עושים את זה, אבל הוא בחוכמתו כבר קבע את חוקי הטבע באופן כזה שהם יבצעו באופן מושלם את המטרות שלו, את מה שהוא חותר אליו, זה הכל. אבל ברור שעדיין הכל מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, גם הרמב״ם מאמין בקדוש ברוך הוא ובזה שהוא מנהל את העולם. הוא רק מנהל את העולם בטילים דור שלישי, כן? שגר ושכח. זאת אומרת, אתה בעצם קובע את חוקי הטבע, ועכשיו חוקי הטבע עושים את כל מה שצריך, מה שאתה תכננת.
כולל את התנאים.
כולל הכל, כולל תגובה לתנאים, זה מה שאנחנו נקרא ניסים בדרך כלל. ואז באמת יוצא כך, שלפי המדברים, אז אין באמת חוקי טבע במובן המהותי, רק במובן הקונבנציונלי. בעצם הכל ניסים, כל מקרינו אינם אלא ניסים. אלא מה, אז למה בכל זאת אנחנו קוראים נס? אם הכל ניסים, אז מה זה נס? אנחנו קוראים נס לדבר נדיר, להחלטות נדירות של הקדוש ברוך הוא, זה הכל. זה נקרא, השכיחות קובעת מה זה נס ומה זה לא נס.
הרב, לפי שתי השיטות האלה, למה אנחנו אומרים שכבכל מי שנעשה לו נס כבכל מטריח לקדוש ברוך הוא? לפי שיטה אחת.
שאלה טובה. בכל זאת זה רק בחוויה שלנו.
אם הכל ניסים, אז מה זה צריך לעשות עוד נס? ואם זה הכל טבע, אז
מה תראה? סתם בינינו, מה זה נקרא
להקריח? אמרנו שזה לא טילדו ראשון.
אלא, כנראה איזושהי אמירה אלינו, אתם אל תכניסו ניסים לתוך התמונה, תתנהלו כמו שהעולם מתנהל. אומרים את זה בשפה ספרותית, אל תטריח את הקדוש ברוך הוא. ומה זה, הרי זה לא תורך בשבילו, זה לא... בכל מקרה אי אפשר להבין את זה כפשוטו.
זה נס יותר מורכב ויותר קשה.
כן.
זה חוק יותר מורכב.
כן.
ההבדל בין טיל דור ראשון לטיל דור שלישי. צריך לשנות את המסלול פתאום.
הוא עשה את זה, הוא ידע שאני אעשה ככה וככה, אז הכריח אותו לעשות
בסדר, אבל הוא כבר עשה את זה.
הטרחתי אותו.
זה כמו הניוקום.
הטרחתי אותו בדיוק.
אבל זה בילדין כבר, אז
מה? אז זה הנס לפי המדברים. לפי הרמב״ם, נס גם כן זה רק בסך הכל איזושהי תופעה לא רגולרית בחוק. זאת אומרת, מתי שהחוק פתאום כולל בתוכו, נגיד אם יש איזשהו גרף של החוק שנראה ככה, ככה וממשיך לנוע וזה. אז מה שנקרא נס זה פשוט אותו מקום, בעצם דומה מאוד הרמב"ן, אותו מקום שבו החוק קצת שונה, אבל זה עדיין החוק, זה לא... רק יש אז אזורים בגרף שהם יותר מסובכים מאשר האזורים הרגילים, וזה קוראים נס. בסדר? בעצם שניהם נמצא ההבדל בין נס מטבע, מתוכן אמיתי. זה הופך להיות שאלה של שכיחות או של רגולריות של הגרף או משהו כזה. היית רוצה להעיר?
כן, רק רציתי לחדד הפסה של הרמב״ם. לא רק שהוא לא מוציא את הקדוש ברוך הוא, שהוא אומר שהקדוש ברוך הוא קבע את החוקים האלה, אלא שהוא גם סובר שהוא גם מקיים אותם כרגע.
אוקיי, זה מה ש... יהודית אמרה קודם, אוקיי, אפשר לקבל גם את זה, אבל עדיין הוא נותן להם את האנרגיה והוא לא מקבל את ההחלטה מה יקרה. אלא הוא נותן להם את האנרגיה שימשיכו כל הזמן לפעול, בסדר, אבל מה יקרה זה כבר נקבע במעשה בראשית. זאת אומרת, זה לא שהוא עכשיו מחליט מה יהיה החוק, החוק הוא ברור. זה כמו מעגל פיקוד ומעגל כוח. יכול להיות מתג שמעביר את ה... את הזרם לכיוון, זה מעגל פיקוד, כן? יכול להיות מתג נתן שנשלט על ידי סוללה פשוטה שמעביר חשמל לכל גוש דן. איך הדבר הזה קורה? כי יש איזשהו מעגל כוח שתפקידו לתת את הכוח לגוש דן, רק באמצע יש מתג שמחליט האם הוא יעבור או לא יעבור. אז יש סוללה קטנה שמפעילה את המתג, מחברת את המעגל, ואז כל המסות של האנרגיה עוברות לכיוון גוש דן. הדבר הזה שמפעיל את המתג הוא לא מקור האנרגיה. הוא רק זה שמאפשר לאנרגיה לפעול. אז כמשל, אז הקדוש ברוך הוא בעצם משמש פה, הוא דואג לזה שהמתג תמיד יהיה סגור. אבל מה המתג הזה יזרים? זאת אומרת, איזה תופעות יקרו, זה נקבע לידי חוקי הטבע. זה חברת חשמל כבר עם כל הטורבינות שלה. זה התוכן של החוק, מה יקרה. אוקיי? טוב, אז זה הרקע שדיברנו עליו בפעם הקודמת, ואז עוד הספקנו לקרוא את הפסקה הראשונה של ה... של המערל בהקדמה של גבורות השם, הקדמה השנייה, ושם דיברתי קצת על זה, למה מיועד העניין הזה, לאלה שכן יראה שמיים או לאלה שלא יראה שמיים. אני לא אחזור לזה כאן, זה לא נוגע ישירות לענייננו. אני עובר לפסקה השנייה. ויש שהם אמוני ישראל באו בשכלם ובדעתם על איזה נפלאות וניסים שהיו לעולמים, והתחכמו עליהם ויבואו בדעתם, כי הניסים אשר חשבו אינם מסכימים לדעתם וחוכמתם אשר השכילו בנמצאים ובסדר הנמצאים, ובשביל זה חיפשו להם פירוש אשר הזכיר. אומרת, כרגע הוא מדבר על תפיסה של אנשים שהם שלומי אמוני ישראל, זאת אומרת, שהם מאמינים בתורה. אבל בניסים לא מסתדר להם, הם לא, זה לא מתאים לתפיסתם את המציאות, זה שיש ניסים. אז הם מצאו איזשהו הסבר מסוים לניסים, שיסדר להם איכשהו את העניין הזה, פירוש אשר זכיר, ולכן הוא אומר, זה בא לא מתוך אנשים שכופרים באמונה, אנשים שמקבלים את האמונה, זה הסבר של אנשים מאמינים. וכמובן, אבל הוא עדיין שגוי, זה המהר"ל אומר. אמנם יש ללמוד עליהם זכות מצד מה, כן? יש איזשהו צד זכות לטובתם. כי לא נכנסו בזה שיתלו חס ושלום חיסרון בפועל הניסים. כן? הם לא, הקושי שמטריד אותם הוא לא זה שהם לא מאמינים שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות נס. הוא יכול, הם מאמינים בקדוש ברוך הוא ובכל יכולתו, וברור להם שהוא יכול לעשות נס. כי מי שכופר בניסים בגלל שהוא לא מאמין שיש לקדוש ברוך הוא כוח לעשות ניסים, אז זה הוא לא במחנה בכלל, כן? הוא לא משלומי אמוני ישראל, זה מישהו מבחוץ. אבל אם הוא חושב, אגב, אפילו שהמהר"ל בסוף יגיע לתפיסה של הרמב״ם, אמרתי כבר, ובעצם גם הוא אומר שהקדוש ברוך הוא לא מתערב, אבל זה לא בגלל שהקדוש ברוך הוא לא יכול להתערב. זאת אומרת, אם התפיסה היא שהוא לא מתערב כי הוא לא יכול, זה לא חוקי, זאת אומרת, זה לא במגרש. הוא מדבר על כאלה שכן מאמינים שהקדוש ברוך הוא יכול, רק הם לא חושבים שהוא עושה את זה. למה לא? כי לא יודע, זה לא מתאים להם לתפיסת המציאות שלהם. הוא מדבר על אלה. ועל זה הוא אומר שזה, כמובן, יש ללמד עליהם צד זכות, כי הם לא כופרים ביכולתו של הקדוש ברוך הוא לעשות את זה. שחיסרון בפועל הניסים, שאין הדבר כך כלל. כי היה נראה לפי שכלם ודעתם שאין ראוי לפועל האמיתי שישנה סדר הנמצאים אשר הם נבראים באמת ויושר. לשנות דבר שהוא עיקר המציאות כמו שהתבהר. זאת אומרת, הם חושבים שהקדוש ברוך הוא לא סביר שהוא ישנה את הסדר הקבוע של הנמצאים. לא בגלל שהוא לא יכול, הוא יכול לעשות הכל. אבל לא סביר שהוא עושה את זה. לכן הם צריכים למצוא איזשהו הסבר למושג הניסים. אז הם טועים. אבל הטעות הזאת היא לא תוצאה של כפירה בכוחו של הקדוש ברוך הוא. כן, זה בעצם מה שהוא אומר. עכשיו, יכולה להיות גם טענה נוספת אגב. הם למשל חושבים שלא ראוי שהקדוש ברוך הוא, זה שיקול תיאולוגי. אבל לא ראוי שהקדוש ברוך הוא ישנה את הנועל הקבוע שהוא טבע בבריאה, כמו שנראה עוד רגע. אבל יכולים לבוא למסקנה כזאת גם מתפיסה אחרת. אם למשל אני מסתכל במציאות ואני אומר, תראה, אני לא כופר בזה שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות ניסים. העובדה היא שהוא לא עושה. תוצאה של תצפית על המציאות, לא שיקולים תיאולוגיים ולא פקפוק ביכולתו של הקדוש ברוך הוא לעשות ניסים. זאת טענה שלישית. אז יכולה להיות טענה כופרת שאומרת, הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות ניסים. לא ביכולתו. אז זה למה אני אומר, זה מחוץ למשחק. זה לא חוקי, כן? זה לא, זה טענה שאנשים שלא מאמינים. טענה שנייה שהוא מדבר עליה, זה טענה תיאולוגית, בתוך המשחק. אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות ניסים. רק לא סביר שהוא יעשה אותם, כי, נגיד, אני כבר אקדים, אמרתי את זה גם פעם הקודמת, אם הוא קבע איזשהם חוקים בעולם, לא ייתכן שהוא צריך להפר אותם. הוא מושלם, הרי החוקים אמורים להיות מושלמים. הם אמורים לממש בדיוק את מה שצריך להתממש. איך זה ייתכן שהקדוש ברוך הוא לא יכול לקבוע, הרי הוא כבר קבע חוקים. איך זה יכול שהקדוש ברוך הוא לא יכול לקבוע את החוקים באופן כזה שגם יסדרו את כל המקרים החריגים? הרי הוא מושלם. אז זה לא בגלל שהוא לא יכול להקפיא את חוקי הטבע באיזשהו רגע מסוים, עדיין שהוא יכול. רק לא סביר שהוא עושה את זה או שהוא נזקק לעשות את זה. זו טענה אחרת, זו טענה תיאולוגית, עליה הוא מדבר. אני עכשיו אומר, אבל יכולה גם להיות טענה שלישית. הטענה שאומרת, נכון, יכול להיות שזה סביר תיאולוגית, בוודאי שהוא גם יכול לעשות את זה ברמה העקרונית. השאלה היא בפועל הוא עושה. מי אמר שהוא? אני לא יודע, אני מסביבי מסתכל, אני לא רואה ניסים. אז נראה לי שהוא לא באמת עושה ניסים, הוא יכול, וגם יכול שיש סבירות תיאולוגית לזה. אבל העובדה היא שהוא לא עושה את זה, זו טענה תצפיתית.
לא, אבל טענה תצפיתית, אם אנחנו מדברים על מי שמאמין לא רק באלוקים, אלא גם בתנך,
בסדר, אז הוא ימצא הסברים יצירתיים. לא, אז הוא ימצא הסברים יצירתיים גם למה שקורה בתנך. מה הבעיה? הרמב"ם דיבר על זה.
אם הטענה היא אבל שמה שקורה בתנך כאילו הוא משהו שהיום לא היה נראה משונה, כלומר,
לא הבנתי. לא משנה, ימצאו הסבר אחר, זה לא היה נס.
אם ההסבר הוא שהיה איזה, אני יודע מה, בדיוק ענן של אפר שחיסה את מצרים ולכן זה היה חושך, כלומר, איזה משהו שגם אז היה נראה כנס, אז זה לא עונה על הקושייה שלנו מהיום.
מה זאת אומרת?
אם זה משהו שגם אז היה נראה כנס, רק שהיה איזה הסבר טבעי צדדי שלא היה אפשר לראות אותו, אז זה לא עונה על השאלה היום, כי גם כיום אין כאלו מקרים.
למה? יש כאלה מקרים. אם אני מסביר את זה לפי חוקי הטבע, אז יש כאלה מקרים.
אבל
זה היה איזה צונאמי, אני לא יודע, זה משנה, אני לא נכנס על ההסברים. הברמה העקרונית, כמו שהרמב״ם אומר על הקדמות של העולם ועל הגשמות של האלוקים, כן, על ההגשמה, אז הוא אומר, אם הייתי מגיע למסקנה פילוסופית, שזה באמת האמת, אז הייתי עושה פרשנות יצירתית לפסוקים. הפסוקים אנחנו לא, חז"ל עשו להם פרשנות יצירתית אפילו עם אילוצים נמוכים יותר. בסדר? זאת אומרת, לא נורא. זאת אומרת, אפשר היה להגיע למצב שבו אני בעצם טענה מסוג שלישי, יש לו בכוחו לעשות ניסים, יש סבירות תיאולוגית, אין לי בעיה עם התיאולוגיה עם זה שהוא עושה ניסים, אבל עדיין אני לא רואה שהוא עושה אותם. אז תצפיתית אני אומר, אולי באמת לא היו בכלל.
הרב, זה תצפיתית או פרשנות? אתה מפרש, כי אתה מפרש בעצם את זה בתור לא נס.
ברור, כל תצפית ביסודה יש סוג של פרשנות. גם בגרביטציה התצפית היא לא תצפית נטו. אתה מחליט שיש פה איזשהו חוק כללי, אתה ראית רק מקרה פרטי. אז תמיד יש פה איזשהו מימד של פרשנות. כן, אז אני מדבר על התצפית פלוס פרשנות כמקובל במדע. בסדר? אז אם אני רואה שבאופן רגיל לא קוראים ניסים, אני עושה הכללה, חוק טבע, אין ניסים. בסדר? עכשיו, הדבר הזה לא נובע לא מבעיה תיאולוגית ולא מכפירה בקדוש ברוך הוא, אלא פשוט מזה שזה לא קורה. אני פשוט רואה שזה לא קורה. זו טענה מסוג שלישי. זו לא הטענה שעליה הוא מדבר כאן, אוקיי? אז צריך לזכור גם את האופציה הזאת לפחות, שיש לי חיבה יתרה אליה. אוקיי. שאמרו, זה מה שהם אומרים, אותה דעה שהוא מזכיר כאן, שאם כן לא היה למעשה ידיו אמירה עמידה מקוימת מצוירת, וזהו הזכות שיש ללמוד עליהם. בסדר, לא ברור לי לגמרי מה הכוונתו במשפט הזה, כנראה שהוא מתכוון לומר משהו מעין מה שאמרתי קודם, שאם הקדוש ברוך הוא קבע איזשהו חוק טבע קבוע, אז ברור שככה הוא רצה שהעולם יתנהל, שיהיה מקוים או מצויר באופן הזה, שככה זה יתנהל. ואם זה מה שהוא רוצה שככה זה יתנהל, אז למה צריך להתערב פה? מה, הוא לא יודע את זה מראש שלא ככה זה אמור להתנהל? הרי הוא יודע הכל. הדרך ההתנהלות הוא יכול להתוות אותה מראש. ושימו לב, אני מדבר כולל הבחירות של בני אדם. זה לא סותר כלום. כי אני מדבר בדרך של התניה. זאת אומרת, במובן שאם יקרה סיטואציה כזאת, מה שצריך להתנהל זה כך. אם יקרה סיטואציה אחרת, מה שצריך להתנהל זה כך. איזה סיטואציה תקרה? זה תוצאה של הבחירה של בני אדם. זה בסדר גמור, אבל חוקי הטבע יכולים לקחת הכל בחשבון. הקדוש ברוך הוא יכול להכניס את הכל לתוך חוקי הטבע בצורה של תנאים. אם אנחנו נעשה כך, אז הטבע יעשה את זה. אם נעשה כך, הטבע יעשה את זה. ובמובן הזה, אם זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, למה הוא לא עשה את זה בחוקים קבועים? בסדר? הרי זה, אין לטבע עמידה מקוימת ומצוירת. כן, זה מה שהוא אומר. זאת אומרת, זה לא הציור שהקדוש ברוך הוא, כך אני חושב לפחות, שזה המשמעות למשפט, זה לא הציור שהקדוש ברוך הוא רצה שיקרה פה. ואז יש פה איזושהי בעיה עם המושלמות שלו, כן? זאת אומרת, הרי הוא יכול לעשות את זה, אז מה הבעיה? הוא לא נזקק לניסים. שאמרו, רגע, אמנם מצד אחר אין זכות להם. חוץ מן הטעם אשר דבריהם ופירושיהם, אין נכון לפי השכל והדעת. כי מופתיהם וראיותיהם לא יצדקו, ועדיהם הם הכיסרו מן האמת והיושר, אף כי בלבלו לנו הכתובים ועיוותו לנו הפירושים. אמרתי, פרשנות יצירתית, לפי התפיסה הזאת מדובר באנשים שמחויבים לתנך ולאמונה וכו'. אז מה עושים עם הפסוקים? מה שאריק שאל קודם? פירושים יצירתיים. כמו שהרמב״ם בעצם אומר במורה נבוכים שצריך לעשות, אז הוא אומר, הם מעוותים את הפסוקים בגלל ההנחות המוקדמות שלהם. ונתנו טעם בניסים שהם מורים על מעשה השם, שלכך נקרא אות ומופת, שהם אות ומופת על מעשה השם הנורא, טעם בלתי משובח. ונתנו חולשה באותות ובמופתים, שעיקר מה שהביאם לעולם הוא יתברך, להחזיק המאמינים בו. בסדר, אז זה עוד נראה, מה המשמעות של הניסים, האם הניסים מחזקים את האמונה, או מה בדיוק, בשביל מה צריך אותם. כי אפשר, אני כבר אגיד אולי כאן, רק במילה, כדי שהדברים יהיו ברקע, אפשר היה להגיד שהניסים נועדו כדי לחזק את האמונה שלנו, לראות שיש פה מישהו שמנהיג את הבירה, זה לא חוקי הטבע עושים את העבודה לגמרי. אני מתעלם כרגע משתי האפשרויות שתארתי בפעם הקודמת, כי אני צריך להבין אפי כל אחת מהם איך זה עובד, אלא מה התפיסה העקרונית שבכלל יכולה להיות לגבי ניסים. אפשרות שנייה זה בכלל לא זה. האפשרות השנייה זה שהניסים באו לפתור בעיה. זאת אומרת, לא בשביל להוכיח שהקדוש ברוך הוא הכל יכול ומנהל את העולם, אלא פשוט עם ישראל מגיע לפני הים, המצרים רודפים אחריהם. אם חוקי הטבע יתנהלו כרגיל ולא יעשה נס, עם ישראל או שיתבע או שיהרג. אז צריך לפתור את הבעיה. אז בשביל לפתור את הבעיה עושים נס. אבל תפקידו של הנס, אם הים מסתדר בלי נס, הקדוש ברוך הוא רוצה את זה בלי נס. זאת אומרת, הנס, הוא לא רוצה דווקא שיהיה נס, כדי לחזק את האמונה או משהו כזה. הנס נועד לפתור בעיה, שחוקי הטבע לא מצליחים, לא עושים את זה.
יצירת מצב שעם ישראל ירד למצרים, אז זה היה מצב מתוכנן.
מי אמר זה מצב מתוכנן? וזו תוצאה של בחירה.
בסדר,
זו שאלה, איך הוא אמר את זה מראש, מה זה משנה? אבל זו שאלה איך הוא אמר את זה מראש, זו שאלה אם הייתה בחירה להגיע אל הים או לא להגיע לים, ובחירה לפרוע אם לרדוף או לא לרדוף, יכולים להיות 100,000 צמתי בחירה בדרך. זה לא אומר זה שיש בחירה. אז בסופו של דבר, תראו, אם אני רואה את זה כך, אז המטרה של הניסים יכולה להיות אחת משתיים, אולי אפילו יותר, אבל בינתיים נשים פה שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה צריך את הניסים בדווקא, כדי להוכיח לאנשים שהקדוש ברוך הוא הבעל הבית. בסדר? אפשרות שנייה, לא צריך את הניסים בדווקא, אלא בגלל שיש לנו פלונטר, חוקי הטבע תוקעים אותנו, לא קורה מה שצריך לקרות, אז עושים נס כדי לפתור את הבעיה. אז אומר המהר"ל פה, שהחברה האלה, שהגישה הזאת שהוא מדבר עליה כאן, הם מאמינים שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות ניסים וכו'. אז הם אומרים נתנו חולשה באותות ובמופתים, שעיקר מה שהביאם לעולם הוא מתברך להחזיק המאמינים בו. למה זה חולשה באותות? הם בעצם לא אומרים שהקדוש ברוך הוא עשה את האותות כי זה פותר לנו בעיה, כי חוקי הטבע היו תוקעים אותנו. כי זה בעייתי, זה כפירה בקדוש ברוך הוא. למה? כי הרי אם הקדוש ברוך הוא כל יכול, הוא היה יכול גם את זה לצפות מראש ולהטביע את זה בחוקים, ואז החוקים היו עושים את העבודה. לכן החברה האלה שהם מאמינים, המהר"ל מפרגן להם, כן, או במובן, פה הם לא נפלו. זאת אומרת, את זה הם מבינים, זה לא, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את זה, אז מה, הם מצאו תירוץ. הקדוש ברוך הוא עושה את הניסים רק כדי לחזק את האמונה שלנו, לא אם הוא היה עושה את הכל במסגרת חוקי הטבע, אז איפה היה חיזוק האמונה, זה היה הדרך הרגילה. כן? אז בשביל לחזק את האמונה הוא רוצה בדווקא שחוקי הטבע לא יפתרו את הבעיה, אלא שיצטרכו לעשות נס. אז החבר'ה האלה נשארו מאמינים, במובן הזה זה צד לזכותם. אבל עדיין זה החלשה של מושג אותות. למה? כי זה בעצם החלשה של הקדוש ברוך הוא, לא של מושג אותות. כי בעצם זה אומר שהקדוש ברוך הוא, חוקי הטבע שלו הם לא מושלמים. במובן הזה הם לא פתרו את הבעיה. זאת אומרת, יש פה איזושהי החלשה מסוימת. ואז הוא אומר, הוא מביא, כנראה, אם אני מבין נכון, ועוד פעם, הניסוחים שלו קצת קשים לי, אבל אם אני מבין נכון, הוא מביא פה שלוש טענות של בעלי הגישה הזאת. וזה שהוא אומר, והנה הראשון, אשר לא יהיה עוד זכרו. הראשון הכוונה זה הטענה הראשונה שמעלים. הטענה השנייה והשלישית, זה בעמודה הבאה, הוא לא כותב שנייה ושלישית, אבל אני אגיד לכם כשנגיע לשם, אני חושב שיש פה איזה שלוש טענות בעצם שלהם הוא מתכוון. כותב ראשון, ואין המשך אחרי זה, אני לא יודע מה, איפה ההמשך. אז הוא אומר, והנה הראשון אשר לא יהיה עוד זכרו, כי אם כדי שתשיב לאפיקורס. הוא המתפלסף, כי הם בעצם לא הייתי אמור להתעסק בזה בכלל, אבל אין ברירה, הרי הטענות האלה עולות, אז צריך לטפל בהן. הוא המתפלסף אשר יאמר שכל הדברים באו מאיתו בסדר המושכל אצלו על צד החיוב הקדמון, אשר לא שר ולא יסור, והכל כמנהגו וסדרו נוהג. וכיוון שבאו מאיתו כל הדברים בסדר המושכל, על צד החיוב הקדמון, אשר לא שר ולא יסור, אם כן אין שינוי בעולם שהיה יוצא מסדר המושכל, ולא יעריך כנף הזבוב. זאת אפילו את זה הקדוש ברוך הוא לא עושה. הכל לפי החוקים. בסדר? זאת אומרת, בעצם הגישה הראשונה אומרת שכיוון שהקדוש ברוך הוא עושה את הדברים בסדר הנכון, לא ייתכן שדרושה חריגה מהסדר הזה. ולכן הסדר הזה תמיד ממשיך ואין ניסים. שימו לב, זאת טענה שאומרת לא שהניסים הם חלק מחוקי הטבע. אין ניסים, לא היו. הם מעוותים את הפסוקים, זאת הפסוקים זה פרשנות יצירתית, אין ניסים, זה סתם, זה לא, מה שיש זה רק התנהגות רגולרית. חוקי הטבע שאנחנו מבינים אותם, הם חוקים נכונים, לא צריך לתקן אותם. וכל מה שקרה הוא במסגרתם. ואם לא נראה לנו, צריך למצוא פתרון, אבל צריך למצוא פרשנות. אבל זה. הם בעצם כופרים בקיומם של ניסים, ולמה? מאותו שיקול תיאולוגי שהוא הזכיר קודם, שאם הקדוש ברוך הוא רצה שהעולם יתנהל בסדר הזה, הנכון הזה, אז אם ככה לא יכול להיות שיש נקודות שבהן זה לא מתפקד וצריך להתערב, צריך לשנות. מה, הוא לא צפה את זה? לא ייתכן. עוד פעם, מנקודת מבט מאמינה. לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא לא מושלם וצריך את העניין. זאת הטענה מהסוג הראשון. בסדר? ואז הוא אומר שבעצם הגישה הזאת, שימו לב, זה לא אף אחת משתי הגישות של הפעם הקודמת. זאת גישה שכופרת בקיומם של ניסים. לא שהיא אומרת שזה חוקי הטבע הם מותנים, זה לא שהיא אומרת שאין בכלל טבע אלא הכל ניסים כמו מדברים. לא, אין ניסים, אין, זה טעות, זה פשוט לא, לא נכון, לא היה ניסים, וגם היום אין ניסים, כיוון שהחוקי הטבע הרגילים, הקדוש ברוך הוא קבע אותם, אז זה אומר שכך הוא רוצה שהעולם מתנהל, ואם כך הוא רוצה שהעולם מתנהל, אז זאת ההתנהלות המושלמת, אין שום סיבה בעולם להתערב. ולכן אין כופרים בקיומם של הניסים, הוא לא יאריך כנף זבוב ולא יהיה שינוי בעולם שיצא מסדר המושכל. סדר המושכל פירושו החוקים הרגולריים, הצורה הרגילה שבה העולם מתנהל, כן? זה לא שהחוקים הם חוקים בתנאי. אם כן, אם היה בא שינוי לעולם על ידי נפלאות, היה זה שינוי הסדר ואינו נוהג על טבעו. ולפי דעתו, כן, של אותו בעל השאלה, לא נמצא דבר בשינוי טבעו, כי אם הכל כמנהגו, על צד החיוב, הכל מחויב מראש על ידי חוקי טבע קבועים. ואם כן, לא היה האותות והמופתים שהם בשינוי טבע ומנהגו של עולם, אפשר כלל. הוא מכחיש את קיומם של ניסים, לא שהוא מסביר אותם שהם חלק מחוקי הטבע, הוא לא מוכן גם לשנות את חוקי הטבע. חוקי הטבע שאנחנו מצאנו, חוק הגרביטציה, זה חוק הגרביטציה הנכון תמיד, בכל רגע, בכל נסיבות, בכל זמן. בסדר? ואם זה החוק שהקדוש ברוך הוא קבע, אז זה החוק שנוהג תמיד בכל סיטואציה, לא צריך לשנות אותו, הוא מושלם. אוקיי? ועל עיקר דבריו אשר אמרו כי העולם הוא על צד החיוב, ומפני שהוא על צד החיוב אין לו התחלה ולפיכך העולם הוא קדמון, על דבר זה יש להשיב במקומו. בעצם הרי לפי התפיסה הזאת יוצא גם שהעולם לא יכול להיות שהוא נברא, העולם צריך להיות קדמון. כי הרי בריאת העולם זה היה הנס הראשון. החריגה הראשונה מחוקי הטבע. הטבע הרגיל זה עולם שקיים ומתנהל. אבל פעם לא היה עולם, וזה היה המצב הרגיל. המעבר בין אין עולם ליש עולם הוא עצמו נס. עכשיו, אם אין חריגה מחוקי הטבע, אם לא יכול לקרות דבר שלא קורה כל הזמן, אז גם בריאת העולם לא יכלה לקרות. אז בעצם התפיסה הזאת לגבי התנהלות העולם, התפיסה התיאולוגית הזאת, דווקא מתוך תפיסה תיאולוגית מגיעים לקדמות. הקדמות היא לא תוצאה של כפירה בקיומו של הקדוש ברוך הוא. הקדמות היא תוצאה של אמונה גדולה בקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שלא ייתכן שהקדוש ברוך הוא צריך לשנות את טבע העולם אם זה מה שהוא קבע. ולכן ברור שהעולם הוא קדמון לפי התפיסה הזאת. ועוד פעם, מתוך תפיסה אמונית. והרמב״ם במורה נבוכים הרי כותב שאין עם זה בעיה עקרונית. זאת אומרת, אם היינו מגיעים למסקנה שבאמת זה מה שצריך, אם הרמב״ם היה מקבל את השיקול הפילוסופי הזה, והיה אומר, כן, העולם צריך להיות קדמון, אז את הכתובים הוא היה מסדר לנו כבר עם פרשנות יצירתית. זאת לא הבעיה, אומר הרמב״ם. זאת אומרת, הוא לא רואה בתפיסה הזאת משהו שהוא כופר במהותו, כמו שהמהר"ל כותב פה, זאת תפיסה של אנשים מתוך המחנה. זאת אומרת, מתוך האמונה בקדוש ברוך הוא, ברור שהעולם לא נברא, אלא הוא קדמון.
תפיסה של אנשים מתוך המחנה?
כן, זה מה שהוא אומר פה.
לא, אני לא מדבר...
זו תפיסה של אריסטו, ברור, אבל השאלה אם אריסטו בתוך המחנה. זאת אומרת, אני אומר, אני לא מדבר כרגע...
בשלומי אמוני ישראל...
אני לא מדבר, זה לא חשוב, הרמב״ם עשה ממנו הרי אחד מפחות ממדרגת הנבואה, זה לא, אין בעיה, הוא נביא גם, לא רק בשלומי אמוני ישראל. אני אומר, אבל זה לא משנה על איזה אנשים קונקרטיים הוא מדבר, הוא אומר שהתפיסה הזאת היא תפיסה שהיא בתוך המחנה, לא אכפת לי כרגע מי האנשים שאוחזים בה, יכול שהם גויים כופרים, זה לא משנה, אבל הטיעון, הטיעון הוא טיעון לגיטימי, הוא טיעון שבתוך המחנה, צריך לבדוק אותו לגופו. המהר"ל יטען שזה לא נכון, אבל בסדר, לא נכון, אבל לגיטימי. אז אמרתי, הרמב״ם יגיד שבסופו של דבר אנחנו נעשה פרשנות יצירתית ונסדר הכל. הרמב״ם אומר את זה, הוא בשלום האמוני ישראל הרמב״ם. אז הוא אומר את זה. זאת אומרת שאפשר להסביר כך, נכון? אז מי שעכשיו טוען שיש הוכחה, מי שטוען שפילוסופית יש הוכחה, וכתוצאה מזה הוא עושה את מה שהרמב״ם אומר שצריך לעשות, לפרש באופן יצירתי את הפסוקים. נו, אז מה הבעיה? הוא משלומי אמוני ישראל לגמרי.
זה העולם הקדמון, כלומר העולם תמיד היה.
עוד פעם.
אז למה אלוקים בכלל בתמונה?
זאת אומרת, למה הוא בתמונה? מה, הוא צריך רק לברוא את העולם? בסדר, הוא בתמונה מדברים אחרים, מה זה משנה? הוא לא צריך לברוא את העולם, הוא לא ברא את העולם, העולם תמיד היה. זה מה שאתם אומרים,
לא, גם הקדוש ברוך הוא תמיד היה, ואז בתמיד הזה הוא ברא עולם שתמיד היה, מה, זה לא...
באיזשהו מובן, העולם מואצל ממנו, את בעצמך אמרת קודם, או יהודית אמרה בעצם, לא זוכר, העולם מואצל ממנו, בכל רגע מקבל ממנו איזושהי אנרגיה לפעול, אבל הוא תמיד היה. זהו, ולפי חוקים קבועים גם תמיד. רק את האנרגיה, מעגל הפיקוד, כן? האנרגיה באה תמיד מהקדוש ברוך הוא, זה התפקיד שלו, זה גם תפקיד, נכון? בסדר, אז לא הוצאנו אותו מהתמונה. אין בעיה, הכל בסדר, אנחנו יכולים להצטרף למניין, גם אם אנחנו אומרים את זה. מה?
אני שואלת למה הכנסת אותו לתמונה.
אנחנו מאמינים בו, מה זאת אומרת למה הכנסת אותו לתמונה? את הכנסת אותו לתמונה רק בגלל שהוא ברא את העולם. יש אנשים שלא חושבים שדווקא בריאת העולם מביאה אותם לאמונה. לא יודע, כל אחד מגיע לאמונה, אחד מגיע לאמונה כי יש לו רגש רליגיוזי. נדמה לי שזה לא רחוק ממה שאת טענת מדי פעם. זה, אז מה הבעיה? אז הוא מגיע לאמונה כך, הוא לא חייב להתחיל מבריאת העולם בשביל להגיע לאמונה. אז מבחינתו העולם לא נברא משיקול תיאולוגי, היה תמיד קיים והכל בסדר, וזה הכל, ואת הפרשנות היצירתית לפסוקים הוא יסדר כמו שהרמב"ם מסדר. בסדר? אז לכן הוא אומר, אז על זה אני אענה במקומו, הוא אומר המהר"ל, זה לא ענייננו כאן. הוא רק אומר, שימו לב שזאת ההשלכה של התפיסה הזאת. ושהתפיסה הזאת שאומרת שהקדוש ברוך הוא לא משנה את החוקים הקבועים כי הם מושלמים, גם הובילה אותנו לאמונה בקדמות. ועוד פעם, מתוך שיקול תיאולוגי, לא בגלל שאני כופר, הפוך, בגלל שאני מאמין. בגלל שהקדוש ברוך הוא מושלם, אם הוא ברא חוקים, לא ייתכן שצריך לשנות אותם, אלא אלה החוקים שתמיד צריכים להיות. ככה העולם מקוים ומצויר, כמו שהוא אמר למעלה. אז לכן ברור שהוא תמיד צריך היה להיות העולם.
מה אומר הדבר הזה, השיב בהמשך? על זה שזה
גורם להביא
לקדמות,
אבל
כל הדבר, זה בשביל
מה
הוא
צריך
להשיב
על
זה. הוא לא מקבל את
החלק הראשון. לא הבנתי. לא, הוא יטען כנראה שגם הקדמות היא תפיסה בעייתית אולי, אני לא יודע למה הוא קורא במקומו, אין לי מושג. אני חושב שזה במהלך הספר, בתוך הספר גבוהות השם, הוא איפה שהוא עונה על זה. כן, במקומו שהוא יעסוק בזה, אני לא יודע איפה זה.
התפיסה של קדמות העולם.
לא יודע, אני לא יודע מה זה במקומו הזה שהוא כותב כאן, אין לי מושג. אני מניח שהכוונה שאני אטפל בסוגיית הקדמות במקום, לא יודע, במקום אחר. אולי זה בתוך הספר הזה, גבורות השם נשמע לי הגיוני, שיש פה איזשהו טיפול בסוגיית הקדמות, אני לא יודע.
המושג דבר הזה מתייחס לקדמות?
אני חושב, נדמה לי, עוד פעם, נדמה לי שכן.
למה זה מחויב שתהיה קדמות לעולם?
הוא אומר שלפי התפיסה הזאת, לא, הוא לא אומר שיש קדמות, הוא לא מקבל את הקדמות.
למה לפי התפיסה הזאת?
יש גם בריאת העולם מסוג של שינוי של החוקים.
בסדר, אבל ברגע שהוא ברא את העולם, אז הוא קבע חוקים שתופסים.
לא, אבל גם הקביעה הזאת זה שינוי, אתה יודע, גם גרף כזה שמתחיל באפס ועולה כאן, נגיד פונקציית מדרגה, הוא גם גרף, נכון? והגרף הזה יש לו נגזרת שהיא לא קבועה, זאת אומרת, נגזרת שהיא לא אפס. הוא משתנה, נכון? לא ייתכן נגזרת לא אפס על ציר הזמן. בגלל שהקדוש ברוך הוא עשה משהו שהוא קבוע.
הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא לא היה קודם.
אז למה? אבל...
הגרף לא היה קודם.
אבל קודם...
לייחס את הגרף...
לא, הגרף היה קודם, הוא רק היה על אפס. לכן הבאתי את הדוגמה של הגרף. הוא כן היה. רק ערכו היה אפס. זה גרף כזה, זה לא גרף שמתחיל פה. זה גרף שפה הוא אפס, ואז הוא עולה. אז זה גרף על כל ציר הזמן. בגלל שההתנהלות שהייתה קודם הוא השתנתה, נכון? קודם לא היה עולם.
אבל הוא מדבר על ההתנהלות שהיה קודם, הוא כל הזמן מדבר על ההתנהלות. אבל הוא
אומר, לא. אקסטרפולציה קדימה ואקסטרפולציה אחורה זה אותו דבר.
מה?
אקסטרפולציה קדימה ואקסטרפולציה אחורה זה בדיוק אותו דבר. באותה מידה אתה יכול להגיד שאני חושב שיכול להיות נס עכשיו, כי זה שזה יתנהל עד עכשיו באופן אחד, עכשיו זה יפסיק, יהיה חוק אחר. אבל זה שהיה עולם זה גם שינוי של חוק, תסתכלי על זה באופן מופשט יותר. בסדר, אבל זה עדיין שינוי של חוק. אז הטענה שלו זה שהתפיסה הזאת שלא יכולים להיות שינויים בחוקים גם אמורה להוביל לזה שלא יכול להיות בריאה של העולם. בסדר, אבל עוד פעם בואו, הוא יכול שאפשר להתווכח על זה, לא משנה כרגע, זאת הטענה שלו.
מה זה הכל בהשגחה? הכל בהשגחה? אין לזה משהו?
ולפי הרמב״ם? ולפי הרמב״ם שקראנו קודם, מה זה הכל בהשגחה? ולפי הרמב״ם שקראנו בפעם הקודמת, מה זה השגחה? יש חוקי טבע שנבראו ברגע שנברא העולם, ומשם והלאה טיל דור שלישי. שגר ושכח.
הרמב״ם בעצמו בכל הספרים
שלו. בסדר, אבל הרמב״ם... אבל המהר"ל...
הכל מלא בהשגחה.
אבל זה המהר"ל, הוא לא מסכים לתפיסה הזאת, זו תפיסה שלא מסכים לה. אני מדבר לפי התפיסה הזאת. לפי התפיסה הזאת, המושג ההשגחה אכן שונה. המדברים מביאים את ההשגחה למקסימום. המדברים אומרים, כל דבר שקורה פה בעולם הוא תוצאה של החלטה של הקדוש ברוך הוא בכל רגע. זה ההשגחה מקסימלית. עכשיו אנחנו מתחילים לסגת. תפיסת הרמב״ם שראינו, זה ההשגחה דור שלישי. השגחה מראש. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא קבע את החוקים מראש, כולל ההתניות והנסיבות והכל, וזה האופן שבו הוא משגיח על העולם. מה זה משנה? למה הוא צריך לעשות את זה באותו זמן? הוא עושה בדיוק את אותו דבר שהוא היה עושה לפי המדברים. הכיוון שהוא ידע את זה מראש, אז הוא כבר ארגן את הכל מראש. מה זה לא השגחה? זה גם השגחה. מה הבעיה? עכשיו החבר'ה האלה אומרים עוד יותר טוב. החבר'ה האלה אומרים, עזוב, החוקים הם אפילו רגולריים, לא רק חוקים של לא רגולריים נקבעו בבריאת העולם. החוק הרגיל שאותו אנחנו מכירים, זה החוק הקבוע, הוא נברא בבריאת העולם. החוק הזה עצמו נקבע כך שהוא בדיוק יהווה את ההשגחה, ייתן לי את התוצאות שהקדוש ברוך הוא מעוניין בהם לפי שיקולי ההשגחה שלו. וזה נקרא השגחה לפי התפיסה הזאת. כמובן, השגחה מינורית יותר, אבל זאת תפיסת ההשגחה לפי הגישה הזאת. זה מה שיוצא. אז זה עד כאן ההערה. נדמה לי שכאן עכשיו מתחילה השאלה השנייה. ועוד יעמיד דבריו. כן, הוא עוד, המתנגד לניסים, מעלה עכשיו עוד טענה. זה השני, קודם זה היה הראשון, עכשיו זה השני. כן? ככה אני חושב, אם אני מבין נכון. עוד פעם, אין לי הרבה ניסיון במערל, אז... אבל נדמה לי שזה ככה. ועוד יעמיד דבריו, כי איך יתהווה דבר מכל דבר? כי לא יתהווה דבר מכל דבר, רק מדבר מיוחד. ואם כן, איך יבוא זה שיהיה מן המים דם? כן, הדוגמה של המכה הראשונה במצרים. אומר, דם לא בא ממים. מים לא הופכים לדם על פי חוקי הטבע. דבר לא יכול להתהוות מכל דבר אחר. יש כללים ממה מתהווה כל דבר. עכשיו, נס פירושו שמשהו מתהווה מדבר שהוא לא יכול להתהוות ממנו. על פי חוקי הטבע הרגילים, נכון? ובעצם הטענה הזאת אומרת, אז לכן לא יכול להיות שיש ניסים, כי חוקי הטבע אוסרים את זה. הנס פירושו התנהלות לא על פי חוקי הטבע, וחוקי הטבע אוסרים את זה. טענה מוזרה קצת, כי עוד מעט נראה את התשובה שלו, שהיא כמובן תשובה מתבקשת, אבל זאת הטענה השנייה. יכול להיות שמאחורי הטענה הזאת אולי עומדת תפיסה שלא מבחינה בין חוקי הטבע לחוקי הלוגיקה. בעצם תופסים את ההכרח שמים, שדם לא יכול להתהוות ממים כאיזשהו הכרח לוגי, לא כתוצאה של מבנה העולם שברצותו מעריך וברצותו מקר. כאיזשהו בחור יום שלנו הוא עשה את החוק הזה, הוא יכול גם להקפיא אותו, יכול גם לשנות אותו, מה הבעיה? זה המשמעות של נס. אז לא, יכול להיות שהם תופסים שכמו שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות משולש עגול, לא יכול לעשות משהו שהוא פשוט סותר סתירתי לוגית, אז אולי הם מבינים שגם זה שדם לא יכול לצאת ממים, גם זה איזשהו סוג של הכרח לוגי, זה פשוט לא ייתכן. וכיוון שכך, אז יש להם איזושהי קושייה שלא, הניסים לא יכולים להיות. במילים אחרות הם איכשהו במובלע, כך אני חושב, אחרי באמת התפיסה הזאת נראית נורא מוזרה. התפיסה הזאת בעצם מניחה זהות בין חוקי הלוגיקה לחוקי הפיזיקה. בעצם זה חוק לוגי. דם לא יכול לתת ממים. בסדר?
אלא אם כן זה בריאה כמו בריאת העולם.
מה?
אלא אם כן, זה בריאה כמו בריאת העולם.
לא, אבל דם שיוצא...
אם העולם קדמון, אז גם אי אפשר שממים יצא דם.
זה מה שאומר.
אבל אם הייתה בריאה...
לא, אבל אי אפשר הזה, זה אי אפשר פיזיקלי או לוגי.
אם הייתה בריאה דם, משום הפס,
אבל אני מדבר מהעולם הקדמון, אני מדבר לשיטתם. לשיטתם העולם קדמון, אין שינוי. בסדר, אז הם אומרים... לא, אבל הם אומרים שאין, העולם קדמון, ואין חוקים, החוקים לא משתנים, הכל קבוע. זאת שיטתם, בסדר? עכשיו הם אומרים יותר מזה. כיוון שהחוק הזה הוא חוק הכרחי, דם לא יוצא ממים, אז כיוון שכך לא ייתכן, אני לא יכול לקבל את זה שדם, שמים הפכו לדם במצרים. לא ייתכן שהיה נס, כי זה סותר את חוקי הטבע. עכשיו, על פניו זו טענה טיפשית, כי זה כל הרעיון של נס, אני מסכים שזה חוקי הטבע. כלומר שהנס זה הקדוש ברוך הוא יכול להקפיא את חוקי הטבע, הוא עשה אותם, מי שאמר לשמן שידלוק יגיד לחומץ שידלוק, מה הבעיה? איזה מין קושייה זאת? מה הראיה? אתה יכול לתפוס ככה, אין בעיה. אבל מה הראיה פה? איזה קושייה יש שאני צריך להתמודד איתה? אם אני מאמין בניסים, אז אני מאמין בניסים, אתה לא מאמין, אתה לא מאמין. אז למה לך אתה מבוקש? בסדר? מה, איזה מין קושייה יש כאן? לכן אני אומר שיכול להיות שמאחורי הקושייה הזאת יושבת תפיסה שההכרח הזה שדם לא יכול לצאת ממים הוא הכרח לוגי, לא הכרח פיזיקלי. הכרח לוגי, זאת אומרת לא ייתכן דבר כזה, אפילו הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות דבר כזה. אין, זה, חוקי הטבע זה משהו שהוא הכרחי ואי אפשר לחרוג ממנו בשום עולם שנעלה בדעתנו. כמו שבכל עולם שנעלה בדעתנו לא יכול להיות משולש עגול. אם הוא משולש אז הוא לא עגול, אם הוא עגול הוא לא משולש. כי זאת סתירה לוגית, אין משולש עגול. אז זה לא בעיה של חוקי הטבע שהקדוש ברוך הוא יעשה נס, לא, כן יהיה משולש עגול. לא, הוא לא יכול לעשות נס כזה. ככה רמב״ם אומר, ככה רשב"א אומר, הבאתי את זה כבר בשנה שעברה, או לא זוכר מתי. יש כמה וכמה ראשונים שמדברים על זה, הרמב״ם במורה והרשב"א בתשובה ועוד, שאומרים, אין, נס לוגי הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות. אין, זה נס לוגי, אין דבר כזה. כי הלוגיקה היא לא חוק, באותו מובן שחוק טבע הוא חוק. שאם אני רוצה, אז אני, הקדוש ברוך הוא רוצה, אז הוא מקפיא אותו, כמו שהוא עשה אותו, הוא יכול גם לשנות אותו, או להקפיא אותו. חוקי הלוגיקה, הקדוש ברוך הוא לא עשה אותם, הם פשוט שם. זה לא משהו שעשו אותו. אם אתה משולש, אתה, אז בעצם הגדרתך, אתה לא עגול.
לכן המילה יכולת לא רלוונטית.
המילה?
המילה יכולת לא רלוונטית.
לכן הכל יכולת, פרדוקס הכל יכולת, בהקשר הזה דיברנו על זה. אז זה לא קשור, אין פה חוסר בכל יכולת, כי חוסר בכל יכולת זה רק דבר שעקרונית אפשר לעשות והוא לא יכול לעשות. אבל פה עקרונית אפשר לעשות, זה דבר בלתי, לא קיים. אז, 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 אז מה, מה הבעיה בזה שהוא לא יכול לעשות? עכשיו יכול להיות שהוא תופס שגם היווצרות של דם ממים זה אותו סוג של נמנעת כמו משולש עגול. נמנעת לוגית, לא נמנעת פיזיקלית. יש בר, עוד שני אחת, יש ברמב"ן על שיר השירים. הפירושו לשיר השירים, וזה קצת סותר את משהו, לכאורה סותר את משהו כותב על פרשת בראשית, הוא אומר שבעצם הוא מציג שם תפיסה נאו-אפלטונית שאומרת שהעולם נברא מחומר יולי. והטענה שלו היא שבריאה יש מאיים, זה לא ייתכן. זה נמנעת. אי אפשר. עכשיו נמנע. בסדר, הקדוש ברוך הוא, חוקי הטבע שהם בריאה יש מאיים. והקדוש ברוך הוא יכול לשנות את חוקי הטבע, אז הוא כן בורא יש מאיים. מה הבעיה? איזה מין טיעון זה שכיוון שזה סותר את חוקי הטבע, לכן ברור שהיה חומר איולי מאז ומעולם. ורק הקדוש ברוך הוא הקצר לו צורה, כן? החומר האיולי היה חומר נטול צורה, ובריאת העולם פירושו לצור צורה לחומר. אבל בריאה יש מאין, זה לא ייתכן. כך הוא כותב שם. בפרק שלישי בשיר השירים. ואז, מה זאת אומרת? הרי הקדוש ברוך הוא בסדר, חוקי הטבע, הקדוש ברוך הוא כל הזמן משנה אותם. גם בריאת ים, פקיעת ים סוף זה נגד חוקי הטבע, אבל הקדוש ברוך הוא שינה את זה. מה הבעיה? הרמב"ן כנראה מתכוון לומר שהוצאת דברים יש מאין, זה נמנעת לוגית, לא נמנעת פיזיקלית. את זה גם הקדוש ברוך הוא יכול לעשות. אם הוא איננו, אז הוא איננו. אם הוא ישנו, הוא ישנו. לא ייתכן להוציא דבר יש מאין. כאילו, זאת התפיסה שיש שם. זה לא אומר שאני מסכים לזה, אבל אני אומר שזה מה שעומד מאחורי הטיעון, כי אחרת הטיעון הזה הוא טיעון מאוד מוזר. עכשיו, גם פה נדמה לי שמה שהמהר"ל מביא זה טיעון מהסוג הזה, של הפיכת מים לדם, זה משהו שהוא לא ייתכן לוגית, לא משהו שסותר את חוקי הטבע. ולכן הוא אומר שזאת קושייה על אלה שמאמינים שהיו ניסים. לא ייתכן, הניסים סותרים את הלוגיקה, לא את הפיזיקה. זה הבעיה. ועל זה עונה המהר"ל, כמובן, את התשובה המתבקשת.
הוא מדבר על הפיכה, הוא מדבר.
מה?
הוא מדבר, אבל הוא מדבר על הפיכה.
כן.
הוא לא אומר שמים יהיו גם דם.
נכון.
שמשולש יהיה גם עגול.
גם היש מאין.
הקדוש ברוך הוא כן יכול...
והיש מאין זה לא הפיכה.
רגע, אבל הקדוש ברוך הוא יכול להפוך עגול למשולש.
לא.
בוודאי שכן.
לא,
עגול... הקדוש ברוך הוא ייקח עגול. כדור,
ויעשה ממנו משולש. ברור, כי הגול ומשולש זה צורות. כי הגול ומשולש זה צורות של דבר. אז הוא יכול עכשיו לשנות את הצורה שלו ממשולש לעגול.
נכון.
אבל דם ומים זה שני סוגי דברים. אם הוא דם הוא לא מים, מים הוא לא דם.
אבל אנחנו רוצים את המילה להפוך, אנחנו לא אומרים שמים יהיו דם. זה בטח שאי אפשר. להפוך אנחנו אומרים.
אז זה להעל... לא.
להפוך. הקדוש ברוך הוא כן יכול להפוך.
אבל להפוך, פעם, השאלה איך אתה קורא להפוך, דיברנו פעם...
הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות שחור שיהיה לבן, הוא יכול להפוך שחור לבן.
אני אסביר לך, שמואל.
אם אני מכניס את המילה להפוך.
אני אסביר לך. להפוך, לפי התפיסה הזאת, פירושו שהמים עצמם הופכים לדם. אפשר להבין את זה בשתי צורות הרי. בצורה הראשונה זה שהיו מים, מחקתי את המים מהעולם. עכשיו בראתי דם, יש מים. זה נקרא להפוך מים לדם? כמו התנועה של הקרסר, התנועה של הקרסר על המסך. אתם מכירים את התנועה של הקרסר על המסך? הקרסר זז על המסך, כן, שעושים חץ, ימינה או שמאלה, אז הקרסר זז, נכון? מה פירוש זז? הוא לא זז לשום מקום. הוא נחבא פה ונדלק פה, נחבא פה ונדלק פה. רק יש לנו איזושהי אשליה שנוצרת אצלנו כאילו שהוא זז, נכון? זה הלהפוך במשמעות הזאת. אני מוחק את המים ויוצר יש מאין דם. זה לא נקרא להפוך מים לדם. להפוך מים לדם פירושו שהמים עצמם קיבלו צורה אחרת והפכו לדם. אבל הוא אומר, מים ודם זה לא צורות. מים ודם זה הדברים עצמם, זה לא צורה של הדברים. משולש אני יכול להפוך לעגול. אבל אחרי שהוא עגול, אז זה אותו עצם, רק יש לו צורה שונה. לא משולש ועיגול אפלטוניים, שכל מה שיש בהם זה רק המשולשיות והעיגוליות. אלא דבר שיש לו צורה משולשת, אני יכול לגרום לו לקבל צורה עגולה. כי הצורה שלו זה לא הוא... רגע, הצורה שלו זה לא הוא עצמו. אני משנה את צורתו. אבל להפוך מים לדם, זאת התפיסה שיש פה, אני לא אומר שאני מסכים לזה, אבל להפוך מים לדם פירושו לקחת את אותם מים, והמים עצמם הם יהיו דם. אבל אם הם מים אז הם לא דם. אם הם דם הם לא מים, מה זה נקרא להפוך? אתה יכול למחוק את המים ולברוא דם. זה אתה יכול. אבל זה לא נקרא להפוך מים לדם. להפוך מים לדם זאת סתירה לוגית לפי התפיסה הזאת. ולכן זה לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא עשה את זה.
ורזה לגבוה כן.
מה?
ורזה לגבוה, צריך הנמוך לגבוה כן.
כן, כי זה רק צורה שונה של אותו עצם. אין פה בעיה של סתירה. שהעצם הזה הוא לא זה אלא הוא זה. משולש שהוא עגול. מים שהם דם. אין דבר כזה מים שהם דם. אם הם דם הם לא מים, אז אם הם דם מים הם לא דם.
אבל משולש גם אתה יכול להפוך לעיגול אם תתחיל לקפל.
כן, נכון.
אבל על מה אני דיברתי? אני דיברתי להפוך או שמשולש גם יהיה עגול. משולש יהיה גם עגול זה...
אבל אני מסביר לך עוד פעם, שבואי, להפוך פירושו אותו דבר. להפוך זה אותו דבר. כי כשאתה אומר להפוך, אתה בעצם אומר שמה שעכשיו נראה לך כדם זה בעצם המים שהיו אז. רק המים ההם עכשיו הם דם. לא שהמים ההם נעלמו ועכשיו יצרתי דם, אלא המים שהיו שם עכשיו הם דם. זאת אומרת שהם גם מים וגם דם, אז זה כמו משולש, משולש ועגול בו זמנית. זה לא יכול להיות.
הם לא היו באותו זמן.
למה? באותו זמן.
לפני רבע שעה הם היו מים.
לא, לא, הם גם עכשיו מים.
הם היו בו זמנית.
הם גם עכשיו מים. הם גם עכשיו מים. הרי אני הפכתי את המים לדם. זאת אומרת, המים עצמם...
הם לא מים.
הם מים.
אבל הם לא מים.
אותו דבר שהיה קודם מים.
אבל הדבר הזה, המים זה הדבר, זה לא תכונה של הדבר. זה מה שאתם תופסים פה.
זה הקושייה.
זאת הטענה, זאת הטענה. אני מנסה להשביר את הקושייה. אני לא טוען שאני מסכים. אני אומר שהטענה היא שזה שזה מים, זה ההגדרה שלו, זה לא תכונה שלו. זה הוא עצמו, זה המהות שלו. אז אם אתה הופך את המים לדם, זה כמו לעשות משולש עגול. בו זמנית, שזה גם מים. אם זה מים, זה לא דם, זה דם, זה לא מים. בסדר? זאת הטענה. אז מה הוא אומר? הוא אומר, כי הטבע פועל בזמן. לפיכך צריך לכל פועל טבעי... רגע, סליחה. והנה מביא ראיה ממין על שאינו מינו. שפועל הטבעי... פועל לפי טבעו ומנהגו אשר בעולם הטבעי, ופועל הנבדל לפי עניינו. והבדל יש ביניהם. זאת אומרת, יש שתי צורות התנהלות. אתם מתבלבלים, אני עכשיו מתרגם את זה, הכל תרגומים שלי, אבל נדמה לי שזה מה שעומד מאחורי הדברים. אתם מזהים את חוקי הלוגיקה עם חוקי הפיזיקה. אבל זה לא נכון. חוקי הפיזיקה זה לא לוגיקה. חוקי הפיזיקה זה לא מהותם של הדברים. דם זה לא... להפוך את להיות מים זה לא עצם הדבר, זה תכונה של הדבר. ואפשר לשנות את התכונה של הדבר, עכשיו הוא לא יהיה מים, הוא יהיה דם. זאת אומרת שזה לא נמנעת לוגית, זה נמנעת פיזיקלית, אנחנו לא יודעים לעשות את זה. חוקי הטבע לא עושים את זה. אבל זה הכל, אם מתנהל על פי חוקי הטבע. אבל הקדוש ברוך הוא שפועל לא על חוקי הטבע, כל עוד אין פה סתירה לוגית, אז זה בסדר גמור, הוא יכול לעשות את זה. למה אתם מערבבים התנהלות טבעית עם התנהלות לא טבעית? מה עומד מאחורי הדברים, עוד פעם? מה שעומד מאחורי הדברים, נדמה לי, הרי גם הם לא אידיוטים, אני מניח. אלה שאלו את השאלה, ואם הם כן, אז בשביל מה הוא מוצא לנכון להתמודד איתם בכלל? יש פה איזושהי טענה. הטענה שלהם כנראה הייתה שהחוקי הפיזיקה הם בעצם חוקי לוגיקה. ונמנעת פיזיקלית זה בעצם סתירה לוגית. ולכן זה לא ייתכן. ועל זה אומר המהר"ל, מה פתאום? יש דבר כזה שנקרא טבע. לטבע יש חוקים בטבע, זה לא לוגיקה. ולטבע, החוקי הטבע מחייבים רק את מה שמתנהל על פי הטבע. אבל אם יש משהו נבדל מהטבע, רוחני או כן משהו מעל הטבע, אז הוא לא מחויב לחוקים האלה. והקדוש ברוך הוא יכול לשנות אותם. מה שהוא מחדש זה דבר לכאורה טריוויאלי, לכן אני עושה כל הפרשנות הזאת. כי זה ברור, מה השאלה מראש הייתה? זה הרשתויות. אתה אומר לי, אין ניסים כי חוקי הטבע לא מתאים לניסים. כל המשמעות של נס זה אומר שיש חוקים, אבל אני מפר אותם, זה רגיל. מה, איזה מין ויכוח מטופש זה? לכן אני חושב שמאחורי הדברים יושבת השאלה, מה הם חוקי הטבע? הם חוקי הטבע הם חוקי לוגיקה, או שהם חוקים מסוג שונה? והם הניחו שזה חוקי לוגיקה, ולכן זה לא ייתכן, והקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות את זה, והמהר"ל אומר לו, זה חוקי טבע, זה לא חוקי לוגיקה. אם זה חוקי טבע, זה מחייב רק את ההתנהלות הטבעית. אבל אם מישהו לא כפוף להתנהלות הטבעית, הוא נבדל בלשונו, אז הוא יכול לעשות גם דברים שהם נגד החוקים. אבל פה, אז הוא אומר, והבדל יש ביניהם. הוא רוצה להראות מה ההבדל בין התנהלות טבעית והתנהלות לא טבעית. כי יש טבע פועל בזמן, ולפיכך צריך לכל פועל טבעי המשך זמן. כן, בשביל להפוך מים לדם, אולי זה יכול לקרות באיזשהו תהליך מאוד מאוד ארוך. אבל זה לא יכול לקרות מיד, זה סותר את חוקי הטבע. ההתנהלות הטבעית לא הופכת את המים לדם. זה דורש איזשהו תהליך מאוד מאוד ארוך, אם בכלל. אבל הפועל אשר אינו טבעי, אין צריך לפעולתו זמן. כי הטבעי כוח גשמי, וכל כוח גשמי פעולתו בזמן. אגב, זה הנחה גם של הפיזיקה המודרנית, מה שפעם אולי לא היה כל כך ברור. בפיזיקה המודרנית ההנחה היא שאין פעולה ממרחק, מה שנקרא action at a distance. זאת אומרת, אם גוף בעל מסה נמצא פה וגוף אחר בעל מסה נמצא שם, עצם המצאותם זה מול זה לא אומרת שבאותו רגע שהם נמצאים פה מיד יש כוח.
זה מחפשים את הגרביטון.
כן, בדיוק. זאת אומרת, יש פה איזשהו תהליך שהמסה שנמצאת פה יוצרת כוח. הכוח הזה רץ מהר אל הגוף ההוא שם, זה הגרביטונים, בסדר? ויוצר איזושהי תופעת משיכה, מושך את הגוף ההוא אליו. זה לא משהו שנובע מעצם ההימצאות של שני הגופים זה מול זה, זה תהליך טבעי שלוקח זמן. לא רק שהוא... שני אחת. לא שהוא לוקח זמן, לא רק שהוא לוקח זמן, אלא יש גבלה על הזמן שהוא לוקח, מהירות האור. זאת אומרת, ההשפעה של גוף אחד לא תגיע לגוף השני במהירות שעולה על מהירות האור. ולכן אנחנו במרחקים מאוד גדולים אפילו אמורים לראות את טווח הזמן הזה. שכשנביא גוף לפה, אנחנו נראה שהגוף הזה לא מיד יתחיל לזוז. ייקח לו איזה מיליונית שנייה ורק אז הוא יתחיל לזוז. זאת אומרת שההנחה של הפיזיקה היא שגם החוקים שנראים כמו חוקים שלא תלויים בזמן, זאת אומרת, ברגע שיש שתי מסות, מיד יש פועל כוח. זה, אנחנו עוברים, בשפה הפיזיקלית, קוראים לזה לעבור לתורת השדות. תורת השדות בעצם רואה את המשיכה בין שני הגופים כאיזשהו שדה שנוצר על ידי הגוף הזה, מתקדם אל הגוף ההוא, כשהוא מגיע לשם הוא מפעיל עליו כוח ואז הוא מתחיל להימשך. בניגוד להסתכלות שלומדים תמיד בתיכון, שזאת הסתכלות של המכניקה הרגילה, לא של תורת שדות, ששם ההנחה היא שאם יש פה שני גופים, מיד יש כוח, אין תלות בזמן. לא, הכוח הזה הוא לא תלוי בזמן, הוא תמיד, הוא, ברגע שיש גוף, יש כוח. זאת אומרת, וזאת הנחה שלא יכולה להיות על פי תורת היחסות, כי זה אומר שאם אני שם גוף פה, ופה יש גוף, אז יש השפעה שקורית מיידית. עכשיו, לא ייתכן שהגוף הזה ידע על המצאותו של הגוף הזה, בלי שעבר, בלי שהמידע הזה עבר במהירות האור את המרחק ביניהם, במהירות שהיא לכל היותר, מהירות האור את המרחק ביניהם. אז זה בדיוק הטענה שכל חוק טבע פועל על פני ציר זמן, הוא לא פועל מיידי, לוקח זמן עד שהתהליכים האלה מתרחשים. אבל הדברים הנבדלים, פעולתם בלי זמן, שאינם כוח בגשם, ולפיכך פועלים בלא זמן. ולכך, נגיד הבא, בתהליכים הנבדלים, למשל כשאני רוצה להזיז את הגוף ההוא, אני לא צריך פעולה בגשם, אני לא צריך גרביטונים שיובילו את הכוח מפה לשם, וייצרו איזושהי משיכה שמושכת את הגוף ההוא בחזרה. זה בדיוק הפעולה בגשם, אני פועל בתוך התווך החומרי, וככה אני מוציא לפועל את התוצאה. הכוח הנבדל לא פועל בתוך הגשם, הוא פועל ישר על הדבר ההוא, הוא מחליט שהדבר ההוא יזוז, אז הוא יזוז. הוא מחליט שהמים יהפכו לדם, אז הם יהפכו לדם. לא צריך את ציר הזמן שהפעולה החומרית זוקקת אותו, כן? נדרשת לו. ולפיכך, רגע, אבל בדבר השם שמיים נעשו ורוח פיו כל צבאם, וזהו פועל הנבדל, שהוא פועל בלי הכנת חומר כלל. פה הוא רומז גם ליש מאין כמובן. ולפיכך אל תשאל, כי לא כל חומר מוכן לקבל לצורה וצריך הכנה. כן, שהמים לא יכולים להפוך לדם. זאת אומרת, החומר הזה שנקרא מים לא מוכן לקבל את הצורה של דם. כי במהותו זה מים, זה לא דם. הוא לא יכול לקבל צורה של דם. ברגע שהוא דם, אז הוא לא מים. זה לא, זה משהו שאלנו למעלה. אז הוא אומר, אל תשאל כי לא כל חומר מוכן לקבל לבב צריך הכנה, ואיך הם מוכנים המים לקבל צורה דם. הנה אין זה קושי על המבין. כי מה שצריך החומר הכנה עד שתקבל הצורה, הנה דבר זהו במנהג הטבעי. ומפני שהאיש המתפלסף הלך אחר הטבע, להכחיש בשביל זה המופתים, בדבר זה אנו מודים כי מצד הטבע הנפלאות אינם נמצאים. אבל מצד פעולת הנבדל, כל הנפלאות הם נמצאים, הוא לא מחויב לחוקי הטבע. כי העולם התחתון הוא עולם הטבע, יש לו הידבקות בעולם הנבדל. כן, היית אומר, זו עוד טענה שעולה אגב עכשיו ממש מתחזקת מאוד עכשיו, השאלה היא יכולה להיות אינטראקציה בין הנבדל לטבעי. בעיה פסיכופיזית בעצם. אומר בסדר, אפילו נגיד שיש עולם נבדל, שהוא לא כפוף לחוקי הטבע. אבל מי אמר שהנבדל הזה יכול לחולל תופעות בעולם הפיזיקלי, בעולם הטבעי? כי הרי מה קורה, אם הוא יכול, זה דיברנו בשנה שעברה, אם הוא מחולל תופעות בעולם הטבעי, נגיד הוא מזיז איזשהו עצם. יצא פה שהעצם הזה מתחיל לזוז, ואני אחפש במכשירים איזה כוח גרם לזה ואני לא אמצא. הוא זז בלי כוח שפעל עליו, זה סותר את חוקי הפיזיקה. אז תשימו לב, יש פה בכל זאת בעיה, זה נשמע משהו נורא פשוט, זה בכלל לא פשוט. הרבה מאוד מהאנשים היום מכחישים את חופש הבחירה שלנו בדיוק בגלל השיקול שהמהר"ל מדבר עליו כאן. כמו שהם אומרים, גם אם יש דבר רוחני, אין לי בעיה. גם אם יש דבר רוחני. אבל הרוחני לא יכול ליצור אינטראקציה עם הגשמי, אז הוא פועל בצורות שלו ולא לפי חוקי הטבע, אין לי בעיה. אבל לא ייתכן שאלקטרון יזוז בגלל זה. אם אלקטרון זז בלי שפועל עליו כוח, זה נגד חוקי ניוטון. ואם פעל עליו כוח, אז זה לא הנבדל, אז הכוח עשה את זה, ממה נפשך? אז אם הנבדל עשה את זה, זה סותר את חוקי הטבע. פתאום אנחנו רואים שהטענה הזאת היא לא טענה כל כך מופרכת כמו שנראה בקריאה הראשונה. היום הרבה מאוד אנשים חכמים מעלים את הטענה הזאת. שזה לא ייתכן שהדבר הנבדל הזה יתערב בעולם הטבעי, כי אחרת העולם הטבעי לא פועל על פי החוקים הקבועים. וזה לא ייתכן. מה? אחרת הוא לא עולם טבעי, בדיוק. בסדר, אז אתם מבינים שזה שיש עולם נבדל לא באמת פותר את הבעיה. אתה צריך להניח הנחה שגם העולם החומרי הוא יכול להיות נשוא לפעולה של הכוחות הנבדלים האלה. שזאת כבר טענה על העולם החומרי. והעולם החומרי כן אמור לפעול לפי חוקי הפיזיקה, והקדוש ברוך הוא קבע שהוא יפעל לפי חוקי הפיזיקה. זאת אומרת, יש פה טענה לא טריוויאלית. אוקיי? אבל זה מה שהוא טוען. כי העולם התחתון ועולם הטבע יש לו הידבקות בעולם הנבדל, יש אינטראקציה ביניהם, זה לא מספיק להגיד שיש עולם נבדל, שיש עולם פסיכי ועולם פיזי, צריך שיהיה גם פסיכו-פיזי, שיהיה מקף ביניהם, שיהיה איזושהי אינטראקציה ביניהם, ומשם הניסים באים שהניסים יתחדשו במה העולם הזה יש לו חיבור בנבדלים, ולפיכך הניסים לא היו כי אם בישראל, כמו שהתבהרות, כי ישראל הם אלה שאמורים לחבר את הטבעי עם הנבדל, אז מכן ההשפעות של הנבדל על הטבעי קורות בעיקר ביחס לישראל. וכל זה מפני שיש להם דבקות בנבדלים, ולפיכך היו נמצאים בישראל ניסים ונפלאות. והנה זה שיאמר, כי איך יצויר שיהיה דבר מכל דבר, כן, איך יבצרו מים מדם, שזהו נמנע לפי הטבע, אבל שלא על פי הטבע, אינו נמנע. זה הסיכום. בסדר? זאת הייתה הקושייה השנייה שלו. וכן מה שאמר, עכשיו המשפט הבא, זאת הקושייה השלישית. החלוקה הזאת לפסקאות היא נראית לי בחלוטין בלתי רלוונטית. החלוקה הזאת שיש פה לפסקאות, אני לא יודע מה בדיוק כתיבה. אבל נדמה לי שזאת השאלה השלישית ונגיע לזה בפעם הבאה. אז אני מציע שתדפים, אולי נשמור פה, אם מישהו רוצה יכול לקחת איתו.